כפי שאמרנו, הכוח של העבירה זה מצד שהיא כנגד פעולה שהיא כנגד רצון השם יתברך. עבירה זה לא עבירה טכנית, מה שנקרא פאול טכני. עבירה זה לא משהו טכני. עבירה זה עבירה על רצון השם יתברך. כן? עבירה זה בעצם סטייה מהרצון העליון, המצווה העליון, כבודו יתברך. זו חומרת העבירה. העבירה על רצונו יתברך מצד שהוא מלך, מצד שהוא בורא עולמות כולם, מחיה אותם, זה חומרת העבירה. אין פה, כן, איזשהו פעולה וזהו, פעולה שלילית וזהו. הפעולה, הצד המעשי של הפעולה, הוא ההופעה התחתונה ביותר של העבירה, הצד המעשי. אבל לפני הצד המעשי, יש עוד רבדים נוספים ועמוקים יותר, שעמוק ביותר בהם הוא עצם העובדה שאתה עובר על רצון השם יתברך. זו חומרת העבירה. מה שהאדם, כן, מגיע למצב שבו הוא עושה בניגוד לרצון השם יתברך. מכאן נובעת חומרתה, ומילא גם מכאן נובעת השפעתה המזיקה על הלב. כן? אתה בעצם פוגע בהשראת השכינה בתוך ליבך. כן? הקדוש ברוך הוא שורה בתוך ליבנו, שאנחנו עוברים על רצונו, במובן מסוים, אנחנו רואים את זה בזהירות רבה, לא להפיל את הרוח, לא לייאש, אבל במובן מסוים אנחנו מגרשים שכינה מתוך ליבנו. זה המשמעות טמטום ליבו של אדם. כן? כאילו אנחנו מגרשים, מוציאים ודוחים כביכול את אור השם מתוכנו. כן? כמובן שקודם כל אנחנו מסלקים את השראתו מהצד המעשי שלנו, על ידי שאנחנו עושים עבירה מעשית. אבל יותר מזה, כן? יש גם גירוש שכינה מרבדים פנימיים יותר באדם, שהעמוק בהם הוא הלב. מובן מסוים אם כן, בעקבות העבירה, אדם יכול להרגיש את עצמו נטוש ועזוב מעת השם יתברך. כן? כתוצאה מן העבירה, מתפתחת הרגשה של ריקנות, או הרגשה שהשם לא שוכן בקרבי. כן? על כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני הצרות הרבות האלה. אין אלוקי בקרבי. כן? זו תחושה כמובן, תחושה קשה, זו תחושה שנתפסת אצל האדם כהרגשה של חוסר תכליתיות בחיים, כן? למה לפקוח את העיניים בבוקר, כן? לשמה בכלל אני חי, זה יכול להגיע לממדים כאלו, אבל זה משמעויות, זה התולדות המוכרות לנו, כן? שביסודם עומד בעצם גירוש או סילוק שכינה מתוך ליבנו. עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה. אם כן, אין חילוק. ממילא, מכיוון שאנחנו, כן, במעשה עבירה, אנחנו משקיפים בעיקר על תוכנה של העבירה, כפי שאמרנו, שתוכנה הוא עבירה על רצון המצווה העליון. ממילא, במובן מסוים, זה לא משנה אם אתה עושה עבירה קטנה או גדולה. את זה ציווה השם יתברך, ואת זה ציווה השם יתברך. נכון שיש חילוקים בחומרתם של מצוות, של עבירות, נכון. אבל לעניין זה, כן, שבו אנחנו עוסקים, לעניין זה של עבירה על רצונו יתברך, המחנה המשותף בין כל העבירות שעל כולם ציווה השם יתברך, הוא ממילא צפה לגירוש שכינה מתוך לבך, בין אם אתה עושה עבירה קלה או עבירה גדולה. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור או דברים ביטלים וביטול תורה. מובן זה, אין חילוק בין סוגי עבירות שונים. מלבד מה שהיא עבירה, נרשם לך מעשה שלילי שעשית, היא מטמטמת את הלב. זה מה שאמרנו? אם כן, שני בעיות יש במעשה עבירה. א', היא פוגעת בצד הפיזי, כן? אדם עושה מעשה עבירה, כן? הוא פוגם את הגוף, כן? ב', מטמטם את הלב, שזה הצד העמוק. הוא פוגע גם בחיצוניות האדם, הוא מבטל את הסדרים הראויים מצד הגוף, שהגוף צריך לעשות מצווה, והנה הוא עושה עבירה. אם כן, השכינה לא שורה, או פחות שורה על הגוף, השכינה פחות שורה בתוך הלב. היא עדיין נמצאת בנשמה כמובן, מן הנשמה אנחנו נוכל להמשיך את האלוקות אל תוך הלב ואל תוך הגוף, כאשר אנחנו נחזור בתשובה על מעשי עבירה ונוסיף מעשים טובים, כמובן. אבל בעת מעשי עבירה יש סילוק שכינה גם מן הגוף, כן? וגם מן הלב. מלבד מה שהיא עבירה מבחינה מעשית, היא מטמטמת את הלב, היא יותמת את הלב מלהיות מקלט שקולט וסופג אל תוכו את הארת הנשמה. ליבנו, כפי שהגדרנו לזה בשיעור קודם, ליבנו נחלש מלשאוף, מלערוג, להשתוקק, לחשוף אל הטוב. יש חולשת עריגה בטוב, מה שקראנו וידוי עריגה. אין? צריך לוודות באיזה מידה יש עריגה בקרבנו. העבירה מחלישה את העריגה הזו, הופכת את סדר היום הליבי שלנו לאיזשהו סדר יום חלוש מבחינת משאלות הלב. מלא משאלות ליבנו לטובה. התפילה היא בעצם ביטוי של משאלות הלב לטובה. הלב עמוס ורצונות טובים. אנחנו באים, שופכים שיחנו לפני השם, כדי שנזכה להוציא מן הכוח לפועל, כן? יהיו לרצון עם ריפי. שזה יהיה לרצון, שהדברים יופיעו, כן? בתפילה אנחנו מבקשים למלות את משאלות ליבנו לטובה. אם כן, אדם בתפילה עומד עם משאלות לב, ממילא יוצא שכשאדם עובר עבירה, גם התפילה שלו נפגעת, מכיוון שהכיסופים נפגעים. ככל שהכיסופים נפגעים, ממילא גם כוח התפילה הוא חלוש יותר. הצורך לפנות אל השם, כן? לבקשת עזרה, כדי שנוכל לממש את שאיפותינו הפנימיות, הגדולות והקדושות והמרקיעות שחקים, כן? הצורך שלנו לפנות אל השם יתברך, כן? הוא נחלש כי ליבנו נמצא חלל בקרבנו, ליבנו לא עמוס בשאיפות הראויות. אז מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. וכשילך בהרגלו, באפלה, לא ירגיש טמטום הלב. כדי לטפל בעניין הזה, אומר הרב, קודם כל צריך להרגיש את טמטום הלב. איך אפשר להרגיש טמטום הלב? איך אדם יכול להרגיש שליבו נפגם? להתמתם הלב. אדם עשה עבירה. ליבו לא משתוקק לטוב ולקדושה. כרגע במקום כיסופים הוא מחפש כסף. כן? כרגע הלב שלו בכיוונים אחרים. הלב האטום והחסום לשאיפות של קודש, כרגע נמשך לדברים אחרים. נמשך להבלים, נמשך לקניינים של העולם הזה, לא שזה רע, אבל מדגיש אותם, עושה אותם עיקר, כן? בחייו. קודם כל, כדי להתחיל ולתקן, אדם צריך להרגיש שליבו מטומטם. הוא צריך להרגיש כאב וצער על כך שליבו הוא לא הורג לדברים שבקדושה. איך הוא יגיע לזה? אומר הרב, קודם כל, צריך מאוד להיזהר, לא להמשיך ולחזק את טמטום הלב. כן? כי אם הוא יעשה עבירה וישנה בה וישלש, כן? ממילא טמטום הלב ילך ויגבר, עד שיחסר לו הבושת, מה שנקרא בושת הפנים. לנו בושת הפנים. כלומר, יחסר לו הבושה. מה זה הבושה? הבושה זה מצב שבו אתה מסתכל על מצב הלב שלך, מסתכל או משקיף על מצב הלב ממקום פנימי ועמוק יותר. מה זה המקום הפנימי ועמוק יותר? הרצוי. אתה מסתכל על המצוי מצד הרצוי. איך אפשר להגיע לרצוי? הרי ליבי אטום ומטומטם. איך אפשר להגיע לרצוי? הרצוי יכול להתפתח בשתי אופנים, כמו שהרב יגיד בהמשך. כן? אולי נחכה עם זה עוד שנייה אחת, כדי שנבין איך הרצוי מתפתח. יש פעמים שהוא מתפתח מבחוץ, יש פעמים שהוא מתפתח בפנים, תכף אנחנו נראה. אבל ודאי וודאי שאסור להמשיך ללכת במהלך הרגלו כעיוור באפלה. פגשנו את זה עם סילת ישרים, את הביטוי. מהלך הרגלו כעיוור באפלה. ודאי וודאי שבאופן הזה, לעשות עבירה ולשנות בה, זה לא טוב. כי אחרת העבירה נעשית לו כהיתר. נעשית לו כהיתר, לא שבשולחן ערוך שלו כתוב מותר, אלא בעולם הלב שלו כתוב מותר. אותו הלב, מכון השכינה. כן? אותו מכון שכינה. שההרגשות הטיפוסיות לו, זה הרגשות של עשה טוב. הלב הזה למרבה הפלא, פוסק לאותת לנו איתותים של קרבת אלוקים. כן? הוא מפסיק לשדר ולפעום, ואין מה שיעמוד אל מול שגרת העבירות. עבירה נעשית לו כיתר. יש אומרים נעשית לו מצווה, שם ירחם. נעשית לו מצווה, שעבירה לא רק נעשית לו יתר, אלא אפילו הוא מוכן להילחם בשביל להמשיך לעשות עבירה. יש לו אידיאולוגיה של עבירות. זה עוד יותר חמור. עוד יותר חמור. כל כך נחלש האור הפנימי, עד כדי כך שאין כבר פוצה פה ומצפצף כנגד הרע. הרע מתבסס ומתבצר בחיי האדם, עד שהוא מושל בכיפה. גם בכיפה הזו, וגם בכיפה שבלב, הוא מושל בכיפה. וכל מי שמנסה להרים ידיו או רגליו כנגד, כן? ההרגל של העבירה, הוא נחשב עבריין, בבחינת האחד בא לגור, ושפוט ישפוט? וישפוט שפוט? האחד בא לגור וישפוט שפוט? מה פתאום באת להגיד לנו איך להתנהג? ממש, כן? נעשה איזשהו, הייתי אומר, איזה מין חלקת מחוקק. כל הלב הוא איזה מין חלקה כזו של חוקיות של יצר. קשה מאוד לצאת מזה. ושוב, אנחנו חוקים מזה, כולם פה, ברוך השם, צדיקים, לפחות חצדיקים ויותר. אנחנו מלאים בשאיפות טובות, אנחנו מלאים יסורים על העבירות שלנו, מרגישים כל כך לא, עד רבה צריך לדבר איתנו על זה שלא נהיה עצובים. אנחנו כל כך לא טוב לנו עם העבירות. אז זה לא כל כך מיועד, אבל כל אחד לוקח מזה משהו למדרגה שבה הוא מצא. אנחנו לא יכולים להתנחם בעובדה שלנו בכל אופן כואב על העבירות שלנו. אי אפשר להתנחם בזה בלבד, אנחנו צריכים לשאוף כדי שנעשה פחות ופחות עבירות. אז באיזה מידה זה נוגע גם לנו? כן, בכל אופן, אומר לנו הרב, וכשילך בהרגלו באפלה, לא ירגיש טמטום הלב. וזו הבעיה. הוא לא מרגיש שהוא בטמטום הלב, שיפתחה בתוך מרמה. הוא לא מרגיש שהוא בתוך מרמה, בתוך שקר. לפחות היה משקיף על מצבו מנקודת הערכה אובייקטיבית של הרצוי, בין אם הוא שכלי, בין אם הוא פנימי, כבר היה יכול להתפתח פה מהלך בחירי של יציאה מן המבוך. אבל הוא לא מרגיש. רשעים דרכם באפלה לא ידעו במה יחשלו. הוא לא יודע שהאבן הכשילה אותה. הוא לא רואה את הגורם המכשיל. הוא בכלל לא תופס את עצמו כנופל. הוא לא תופס בו כנופל. צועקים לו, היי, אתה פצוע. ומה אתה מדבר? אני פצוע? איפה אתה רואה את זה? מה, אני אתה פצוע. הוא אומר לאחרים, כן? אתם לא בסדר. אני, מה אתם רוצים? אני בסדר גמור. אני אפילו מבסוט, אפילו מרוצף, אפילו שמח, טוב לי בסדום. מה רע בסדום? כיף לא נורמלי. שם אזורחת, סיפורים מצייצות, כולם מושקע, כארץ מצרים, פילי פלאים, הכל, מה אתה רוצה? על מה אתה מדבר? לא מכניסים מוכחים, כן? עריות, ניאוף, משקב סחור. מה הבעיה? נחמד נורא. כל טוב. עד כדי כך. טמטום גדול. וכשילך בהרגלו באפלה, לא ירגיש טמטום הלב. מתי הוא יתחיל להרגיש טמטום הלב? רק כשיתחיל לעבוד וללמוד. עבודה ולימוד זה רומז לשני החלקים של ההתעוררות. עבודה זה עבודת הלב, ולימוד זה עבודת השכל. זה מה שאמרנו מקודם. מאיפה עולם הרצוי? הרצוי לעומת המצוי. המצוי, טמטום לב. הרצוי, אדרבה, לב רגיש, לב מלא כיסופים ומשאלות לב לטובה. איך התפתח הרצוי בשתי המישורים שלו? במישור השכלי ובמישור הליבי, כאשר יתחיל לעבוד וללמוד. מה זה לעבוד וללמוד? יתחיל לתת אל ליבו את מה שהוא לומד. ללמוד, אז הרצוי יתחיל להתפתח יפה בשכל, הוא יתחיל להסתכל בעיני שכלו על הרצוי, על חלקי הרצוי, כן? זה תהיה העמדה הראשונה של הרצוי אל מול הלב, אין די בזה אבל, אומר רב, לעבוד וללמוד. כן? חשוב שהלימוד יבוא לידי מסב, ידעת והשיבות. כלומר, אחרי שהוא למד, הוא יתחיל לנסות לקיים. ואז שהוא יתחיל לנסות לקיים, את מי הוא ימצא? את מי הוא ימצא מולו? את המצוי. המצוי, שזה אותו חידלון ליבי, פנימי, אותו חולשת הרצונות הטובים, זה יתקומם כנגדו. בבחינת האחד בו לגור, וישפוט שפוט. ההתנגשות הפנימית לא תאחר לבוא. ומי לא מכיר את המצב הזה? כאשר הוא נכנס לבית המדרש ומתחיל ללמוד ולעבוד. מי לא מכיר את המצב שפתאום מתייצב אל מול עברו, ועברו מזדקף מלוא קומתו ואומר לו, האחד בא לגור, נעשה לי פתאום דוס, פתאום אתה מנסה להשתנות, מה זה פה צריך להיות? מתחילה מלחמה פנימית חזקה. אבל לפחות האדם הוא בעל בחירה. המערכת החיסונית שלו מתחילה להרגיש שיש אויבים, יש אוהב ויש אויב. מתחילה פה התגוששות פנימית עמוקה, והתרוצצו הבנים בקרבה. יש התרוצצות של מגמות. המגמה ששלטה, כן? המצוי, המגמה השלילית ששלטה עד הנה, והמגמה החיובית שמתחילה להתעורר, ומתחילה מלחמת ירושה חזקה, פנימית, כן? כל אחד מהמגמות האלה רוצה להשתלט על חברו. אז כאשר הוא יתחיל לעבוד וללמוד, אז הוא ירגיש שבעצם משהו לא בסדר. אז הוא ירגיש שהמצב של טמטום הלב הוא מצב בעייתי. יש מערער כנגדו. הלימוד מערער על המצב הזה. העבודה מתחילה לערער על המצב. היא רואה במצב הנוכחי כמצב שלילי שצריך תיקון. לא נוח לי במצב הזה. מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. כואב לי ברצוי. הרצוי הוא לא נורמלי. המצוי, סליחה. כואב לי במצוי. המצוי הוא מצב לא נורמלי. הוא לא נוח לי. אבל פי שעד עכשיו קיבלתי אותו כמובן מאליו, ואפילו הלכתי במהלך הרגילי בתוכו, ואפילו הפקתי ממנו איזה תענוג מדומה, פתאום יש כוח שמקטרג על המצוי. יש כוח שיפוטי ששופט את המצוי באור של האמת, שיתחיל ללמוד ולעבוד. פתאום אני מוצא את עצמי במצב מוזר. המצוי לא נוח לי. הרצוי עדיין לא הכניע ולא הכריע את המערכה. אני מצוי בתקופת מעבר. זה תקופת מעבר. אדם צריך להחזיק מעמד בתקופת המעבר. בתקופה שלא התבסס עדיין הטוב. הרצוי לא התבסס. הוא התחיל להופיע, התחיל לזרוח, ודווקא בגלל תחילת הופעתו, כן, הוא עדיין לא מספיק חזק כדי להתבסס ולרשת את מקומו של הרע. כן? ואופי המאבק ביניהם מייסר את הבן אדם מבפנים. או כשונו של הרב אורת התשובה, מתחילה מלחמה פנימית ומסוכנת מאוד. האדם צריך לקבל הכרעות באותו רגע, מה לעשות? יש אדם שיגיד, מה לי ולצרות האלה? אני רץ לחיקו של המצוי ונגמר הסיפור. אני אשכח את מה שלמדתי, אני אשכח את העבודה שהתחלתי לעבוד, אני אעזוב את בית המדרש ויחזור למקומי הראשון. מה אני צריך את כל הצרות האלה? מה אני צריך את המלחמות האלה בכלל? מה אני סתם מושך באוזני הכלב? מה אני צריך להרגיז את הרע שבתוכי? ולגרום לו להתקומם כנגדי? אני אצא מבית המדרש. אחר יכול להגיד, לא, 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 לא. אחרי שראיתי את המצוי, לא, אני לא אבטר עליו. איזה יופי. מה זה? המצוי הוא כל כך נפלא. איזה אידיאלים נפלאים הוא מציע לי. השכל ועבודת הלב שהתחלתי לעבוד, התנוצצויות השאיפות של הטוב, של החסד והצדק, על זה אני אבטר? שום פנים אופן לא. אני אלך לקיצוניות השנייה. מהי הקיצוניות השנייה? אני פשוט אתנתק אל הרצוי. אני אנתק את כל הכישורים אל המצוי, גם לחלקים השליליים וגם החיוביים שבו, כי המצוי יש בו גם גרעיני טוב כידוע. המצוי הוא לא רק שלילי, זה ודאי שלא. מעורבים בו טוב ורע גם יחד. אבל האדם הזה בקוצר רוחו יגיד, אני לא מתעסק עם המצוי. המצוי, אני חותך אותו, זורק אותו לפח עם החלקים הטובים, עם החלקים הרעים. ואני מתנתק ונוסק אל הרצוי. גם זו קיצוניות שלא בריאה. אנחנו לומדים פה לעשות את הבירור הזה בתוך המצוי. להתרומם אל הרצוי, אל הקווים הארוכים של הרצונות הטובים, ולהתחיל להוריד אותם לאט לאט אל כל מערכות החיים. אנחנו נמצא שם, בתוך מערכות החיים. אנחנו נמצא שם את המצוי על כל כוחותיו, על כל סיבוכיו. אבל אנחנו נדון איתו. אנחנו נפריד את הטוב מן הרע בתוך המצוי. יש הרבה חלקים של טוב בתוך המצוי. הרי המצוי בעצם הוא מאכלס, כן? הוא מבטא המון כוחות חיים שלי. רגש, דמיון, מידות, כישרונות. מה לא נמצא שם בפנים, בתוך חלקת המצוי? אתה מסוגל לעשות את הבירור? אתה מסוגל להחזיר את כל כוחות הטוב שבמצוי למקורם ושורשם ולסלק את הרע? אם אתה מסוגל, כן? אתה בעל תשובה אמיתית. זה נקרא תשובה מאהבה. נכון שתקופות מסוימות מותר ואפילו מחויב לפרוש מן המצוי או מחלקים מסוימים שלו, למרות שיש בהם גם טוב. חברה מסוימת שאני לא מתקרב אליה כרגע, אבל אני לא שונא אותה. אני רק יודע שכרגע אני לא יכול להתקרב. יש שם הרבה טוב, אבל אני עדיין לא מסוגל להפיק אותו, להוציא אותו מתוך המציאות החברתית המסובכת שבה הייתי חי. זה יכול להיות אפילו המשפחה שלי. זה יכול להיות חברי השכונה, חבריי לצבא, לבית הספר, לא משנה. הזירה החברתית, כרגע אני לא מתקרב אליה. אני עוד אשוב לשם. עד אבוא אל אדוני סעירה. אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה. יש לי הרבה מלאכה עד שאני אגיע לשם. ואת המלאכה אני כרגע בעיקר מנהל בתוך בית המדרש, יכול להיות, אבל אני עוד אצא. אני עוד אצא ויחזור למקומות האלו. למקומות הנפשיים האלו, למקומות הפיזיים האלו. אני אבוא לשם, אני יוצא משם את הטוב. אז יש מקום לזה לפעמים. אז הפרישות היא בהחלט שלב ותחנה חשובה ביותר במהלך התשובה, אבל מתוך ראייה ארוכת טווח. הפרישות כתחנת מעבר, כהדרכת מעבר, אבל לא כאידיאל, זה ודאי שלא. אז כשמתחילים ללמוד ולעבוד, אז מרגישים את טמטום הלב. ברוך השם, מחיאות כפיים, מרגישים את טמטום הלב, זה דבר חשוב. כמו הרעב כמה ימים, שעל ידי הריח המאכל מתחזק אצלו הרעבון. כן? כמו שכתוב, מדוקרים מתנובות שדי. כמו הרעב כמה ימים, שעל ידי הריח המאכל מתחזק הרעבון. רעבון זה נטייה חשובה מאוד, או הרגשה מאוד חשובה לחיים. אדם רעב, כן? גופו בריא, גופו רוצה לאכול ולהתחזק. אדם שאינו רעב זה בעיה. תפקוד מאוד בסיסי של הגוף, כך הגוף מביע, כן? את ההזדקקות למאכל, כך הגוף מביע את תאוות החיים שלו, אני רוצה לאכול. אדם שהוא לא רעב זה מראה שפעולות החיים, כוח החיים שבגופו הולך ונחלש, כבר לא רוצה להתמלא, או כבר לא רוצה להחזיר לעצמו את הכוחות העבודים, זה דבר בעייתי. אז אדם רעב כמה ימים, ככל שאדם הוא לא אוכל עוד ועוד, הנטייה הטבעית של הרעב היא נחלשת. ואדם מרגיש שהוא כבר לא רוצה לאכול. יש מצבים שאפילו, כן, שיתנו לו לאכול אחרי כמה וחמים שלא אכל, הקיבה שלו כבר לא תוכל להכיל את זה. הוא יקיא את האוכל החוצה. הקיבה כל כך התקבצה, מה שקרה קרה שם, אני לא יודע. אבל הצורך הכל כך בסיסי הזה, הוא פשוט נחלש. אבל, בדרך כלל, אדם שלא אכל כמה ימים, והנה פתאום מזדמן לו מאכל עסיסי, והוא מורח אותו מרחוק, מתעורר בו כוח הרעב, במילים אחרות כוח החיים. זה משל. מה הנמשל? הנמשל הוא הרעב הרוחני. ראינו שאותו אדם שעובר עבירות ושונה בהם, המצווה נעשית לו כהתר או כמצווה, כן? ראינו שנחלש אצלו הרעב הרוחני, הרעב לצדק, הרעב לטוב. איך הוא יחזיר את תחושת הרעב הבסיסית כל כך? החשובה כל כך, הנחוצה כל כך לאדם, כדי שיקרא אדם בכלל. איך הוא יחזיר לעצמו? על ידי שהוא מקרב את ריח המאכל לפיו, לאפו. איך מתקרבים לריח המאכל? על ידי הלימוד והעבודה. כשאתה לומד, הנה התפריט, הנה המאכלים. כל פסקה ברב, כל פסקה בספרי הקודש, בספרי היסוד שלנו, והרבה ספרים אחרים, כל פסקה כזו זה בבחינת, אלה המשפטים אשר תשים בפניהם. כשולחן הערוך לפני האדם לאכול. זה, 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 זה שולחן שיש בו כל טוב, כסעודת שלמה בשעתו, כל פסקה כזו, שאתה לומד אותה בעומק, נכנס אליך ריח המאכל לתוך הנפש, ואז זה מעורר את נקודת הטוב שבתוך. Okay. מעורר את נקודת הטוב שבתוך. זה המשל שהוא אומר, רק שיתחיל לעבוד וללמוד, כמו הרעב כמה ימים, שעל ידי ריח המאכל, מתחזק אצלו הרעבון. כמו שכתוב, מדוקרים מתנובות שדי. זה פסוק בישעיה, באיכה, סליחה. מדוקרים מתנובות שדי. הפסוק הזה נדרש על ידי חז"ל, כן, למה שהיו עושים הגויים בשעה שצרו על ירושלים. כדי לענות את הנצורים, מה הם היו עושים? הם היו שמים בתחתית החומה. הם היו צולים בשר, ואז או שמים סלים של פירות, והיהודים שהיו בראש החומה היו מריחים את הבשר ורואים את הפירות, קופצים למטה על השיפודים, ונדקרים, משתבדים על השיפוד. זה נקרא מדוקרים מתנובות שדי, שהיו האויבים ממלאים קערות וסלסלות של פירות משבעת המינים, והיהודי הרעב היה רואה ממעלה ונופל, והם היו שמים חרב, הוא היה נופל לתוך הסל, ומשתפד על הסל. זה היה אחד התעלולים שהיו עושים האויבים. זה נקרא מדוקרים מתנובות שדי. כן? היו כל כך רעבים על החומה, ולא נמצא בהם להם במה להשביר את רעבונם, כאשר הם ראו אוכל, כבר לא היו שקולים, לא היו מיושבים בדעתם. קפצו אל תוך המזון. זה דבר שיכול לקרוא גם לבעל תשובה, כמובן. הוא אדם שנמצא בראשית לימודו, הוא מתחיל ללמוד הריח של הקודש, בשר הקודש, הריח של הקודש שפורץ מתוך הכתובים, הוא חודר לתוך נפשו הרעבה, כן? כל כך מיוסרת, כל כך צמאה, זה חודר לתוך נפשו, ויש התפרצות של צמאון, ואז שותה, שותה, ושותה, ושותה, ושותה. כן? כאשר רבקה משקה את אליעזר ואת כל החבר'ה שם בשיירה, היא משקה אותם לאט לאט. אומר אור חיים הקדוש, היא לקחה את הקד על שכמה, והייתה משקה אותם לאט לאט. למה? כדרך שמשקים לאנשים צמאים מאוד. כי אם אדם הוא צמא ושוטה בבת אחת, יכול למות מזה. היא הייתה משקה אותם טיפין טיפין, לאט לאט, כדי שלא ינזקו. כי הצמאון כל כך גדול, אתה מסתער על מקור המים, יכול לגרום לעצמך נזק מאוד חמור. מדוקרים מתנובת המים. וכמו שפירשו, זה הפירוש, אמרנו כרגע, זה הפירוש שחזל נתנו לפסוק הזה. על כן, חוזר הרב אומר, על כן, כן? על כן, פירוש, כדי שלא יתחזק טמטום הלב, על כן לא יהיה תמיד חס וחלילה שב על כאו. חוזר ומשחזר את חוויית החטא. זה נקרא שב על כאו. אחרי שהוא עשה עבירה, הוא חוזר ולועס אותה. חוזר ועושה אותה, עוד פעם. להרגיש את חוויית החטא, עוד פעם. זה נקרא שב על כאו, משתף את כל החושים באכילה הנוספת של החטא. עשה עבירה בבוקר, עושה אותה בצהריים, עושה אותה בערב. חוזר ולועס. חוזר ונפגש עם העבירה, עם כל הניואנסים הדקים, עם כל התענוגות שהוא עדיין לא מיצה מתוך העבירה. זה נקרא שב על כאו, חוזר ולועס. לא יהיה חלילה שב על כאו, גם אם העבירה מזדמנת לשוב, גם אם אדם נמצא עכשיו בקטע שבה הוא עושה עבירה ושונה, לפחות ידע שגם הוא נדחק לעשות את העבירה, מה שנקרא לתיאבון, לא להכעיס, לתיאבון, לפחות לא ילקק את האצבעות. לפחות לא ילקק את האצבעות. לא צריך דווקא לקחת את השחטה הזו עד לריאות. בסדר. אתה נדחק לעשות עבירה. תעשה אותה עם אצבע אחת, לא עם חמש אצבעות. תעשה אותה בלי יותר מדי להרגיש את הרצפטורים של חוש הטעם. לא צריך יותר מדי. בסדר. תבלע בלי להרגיש. בלי ללעוס. בלי לטחון. אל תרגיש כל טעם וטעם. אל תמצא את העבירה הטוב. לא טוב. נדחקת לעשות עבירה, תעשה אותה כלאחר יד. תעשה אותה כלאחר יד. זה יקטין את עוצמת התסיסה של טמטום הלב.
מה
הכוונה
לעשות
את זה? לא צריך להתענג על זה יותר מדי. לא צריך לשתף את הדמיון. לצייר ציורים, איך הוא עושה כך וכך, ואיך הוא מרביץ לחברו, איך הוא שובר לו את הידיים, איך הוא קורא המונטום. מה צריך? למה צריך את כל זה? אם כבר אתה לא יכול לשלוט על השנאה שלך כלפי הזולת, לפחות אל תהרוג אותו ארבעה מיטות. מספיק סקילה. מספיק סקילה, וגם זה לא כדאי. כן, אני זורק עליו אבן ענקית, וזה פוגע עליו בראש, והראש לא משבר לחתיך. בסדר, כבר נדחקת על איזה מין ציור של מיטת זולתך. אל תצייר אותו נופל דווקא 180 קומות, ואיך אתה עוקב אחרי הנפילה, ורואה כל פחד וכל כן, זעזוע שלו, ואת ההתרסקות. למה? אז זהו, לפחות עשית העיניים, ותנסה ללכת מש... לא יודע מה, לא יודע. אתה תמין את הרעיון, אבל לא להתענג על האווירה. לא ללקק את האצבעות, לא ללקק את האצבעות. גם אם מותר לאכול חזיר ביום הכיפורים, במצבים מאוד מאוד מיוחדים, אגיד שהרופאים אומרים לאדם מסוים שהוא חייב לאכול דווקא כבד חזיר ביום הכיפורים. אבל לא ללקק את האצבעות. לא ללקק את האצבעות. אז יתירו לך לאכול חזיר. או יתירו לך לאכול מאכל ביום כיפורים. אל תלקק את האצבעות. וואי, זה כיף, זה כיף. אתה אוכל כי אתה חולה. זהו, נקודה. לא בשביל להתענק. כן. לא יהיה תמיד שב על כאו. כמובן צריך להשתדל בכלל לא לעשות עבירה שוב. אבל אם נפל בן אדם למצב של עבירה, לפחות יעשה את זה בצמצום. כן? ולא ברווח. לא יהיה תמיד חס וחלילה שב על כאו. למה? כי טמטום הלב מתגדל בכל פעם. אין גבול למידת סילוק השכינה שאפשר לסלק מתוך הלב. כי טמטום הלב מתגדל בכל רגע. אין גבול. שלא יחשוב האדם שאם הוא סילק את הבורא מתוכו, זהו, הנה הוא סילק במידה מסוימת, יותר מזה אי אפשר. אפשר עוד ועוד. עוד ועוד. השראת השכינה יכולה לרדת הרבה הרבה מעלות בצל. אפשר להגיע לחיוורון, אפשר להגיע לחוסר נשימה מסילוק שכינה. זה לא יומן כי אפשר לסלק אותו מחיינו. כמה אפשר לגרום לאדם ריק על כי אין אלוקי בקרבי. כמה אפשר לסלק אותו מקרבנו. כמה אפשר לנדות אותו מלקחת חלק בפעולות החיים שלנו, פעולות הלב, פעולות המעשה. לא לגרש אותו יותר. כי יכול להיות שאם אנחנו נגרש אותו עוד קצת, אחרי זה נתחיל להרגיש את ההמלכה של מי הבאר. כבר לא יהיה מאיפה לשתות. המצב יכול להיות פחות ופחות נעים, ככל שהוא מגורש יותר מחיינו. כרגע אנחנו נהנים, ברוך השם, אמרנו שוב, אנחנו מדברים פה על צדיקים. אנחנו נהנים מהשראת שכינה, ברוך השם. כנראה במידה גדולה מאוד. אחרת לא היינו מחייכים. לא היינו נינוחים ושמחים, ככה, ברוך השם, ברוך השם. כל אחד לפי מדרג גדול. לא היינו במצב הזה. טוב לנו. אני אומר, טוב לנו, טוב לנו. יש הרבה בעיות, יש הרבה חסרונות, אבל המצב של כל אחד ואחד כאן, מן הבאים, כל אחד שבא לכאן, כן? לוקח את עיניו בבוקר בשמחה, בא לתפילה, אוכל את ארוחת הבוקר שלו, ובא לבית המדרש, אם זה לכיתת הלימוד, אם זה לימוד הגמרא, טוב לאנשים פה. ברוך השם. השכינה מצויה. השכינה שורה. אנחנו יודעים יפה. אנחנו יודעים יפה איך יוצא לנו האוויר כאשר אנחנו חוטאים באיזו חטא שבן אדם לחברו. אנחנו מרגישים את הנסיגה, מרגישים את הגלות, את הרגשותיה. מרגישים שאנחנו על נערות בבל, שם ישבנו ובכינו. נערות הבלבול והבלי. אנחנו מרגישים את זה כתוצאה מחטאים. זה סימן נהדר. אנחנו עוקבים אחרי, כן, הסקאלה של ירידה ועלייה. זה טוב מאוד. אבל סך הכל, שכינה שורה כאן במעלות לא קטנות. קשה לתאר מצב של סילוק שכינה. כל אחד מאיתנו חווה מצבים של סילוק שכינה בחייו. במקומות נידחים ורחוקים, רחוקים מהשם יתברך, רחוקים מעצמו, רחוקים מתורה ומצוות. מצבים לא פשוטים. מצבים, ימים רבים של כן, ימים רבים של לא, ימים רבים של אולי, כך אומר השיר. ימים של אולי, ימים של ספקות קשים. מצבים של סילוק שכינה, לא פשוט. אין? וכמו שפרשו זל, על כן לא יהיה תמיד חס וחלילה שב על כאו, כי טמטום הלב מתגדל בכל פעם. ועד כמה צריך להיזהר, אומר הרב, עד כמה צריך לפקוח עין, כן? עד כמה צריך לפקוח עין, לפקח, כן? על טמטום הלב, שלא יהיה חוזר וניאור, כיוון שעוד לא מאס הרע לגמרי, כל עוד לא הגעת למאיסת הרע לגמרי, גם אם אתה לא עושה את הרע, גם אם לא פתחת את היום בעבירה, אבל יש לבדוק ולהיזהר, אולי לא עשית את הרע באופן טכני, אבל יכול להיות שבתוך לבך עדיין, יש רצון לעבירה, זה מה שנקרא שורש פורה ראש ולענה, שמפרה ומרבה רשע בקרבך. אולי בתוכך יש התאבות אל הרע הזה עדיין? כלומר, מהתקופות שבהם היית כלב שב על כאו, מהתקופות של טמטום הלב, אותם תקופות שהנפיקו, שיוציאו לפועל מעשים רעים, נכון שהתחלת להיות רגיש יותר לסדר יומך, ונכון שבמסגרת הרגישות, והשיפוץ, כן? ובדק הבית שלך, אתה נמנע ממעשים רעים. אבל צריך לבדוק גם בנקודת הלב, הרי שם זה התחיל. שם זה התחיל. צריך לבדוק בנקודת הלב. יש שם איזה שורש סמוי שמחכה לשעת הכושר שלו. ואם לא תפקח עליו, אם אתה תפגיש אותו עם גירויים מסוימים, זה יכול להתעורר. לא תדע מאיפה זה בא לך. שימו לב, דבר מאוד מעניין, אנחנו יושבים בישיבה, יש מי שיושב שנה, שנתיים ושלוש, נדמה לנו שכבר גמרנו את החשבון עם עבירות מסוימות, ופתאום אנחנו מגיעים למקום מסוים, נפגשים עם אדם מסוים, נפגשים עם שיר מסוים, פתאום מתעוררת איזה רצון לחטא שכבר שנים לא עשינו אותו. מאיפה זה בא? מי ילד לי את אלו? תדע לך, זה היה נגיף מורדם. פונדקאי, כוח שלילי, רצון לרע, כמוס, שנרדם, ובתקופת החורף שלו. כי אתה, במהלך התשובה, לא נותן לו כבר אפשרות להתעורר. אתה בסביבה של אנשים טובים, יש לך פה עם בוקר ועד ערב, מלאכים פורסי כנפיים, שמיים בהירים למעלה, ברוך השם, אדמה מלאה צמחים, מכל עצי הגן תאכל. איך הרע הזה התפתח? הרע הזה, זה לא שעת הכושר שלו בתוך ישיבת מכון מאיר, ולא בשדרות המירי, ולא בירושלים גם. אתה שמור, אתה זהיר, אבל הוא מחכה, הוא נמצא שם בפנים. לא סיימת את החשבון איתו, לא פתרת את הבעיה משורשה, גדעת את הענפים, גדעת את הענף החיצוני, ענף יותר פנימי, הרגלת אפילו את מחשבותיך לחשוב בכיוון הפוך לרצון הזה, הכל טוב יפה. אבל בנקודת הרצון נשאר עדיין עוד נטייה קטנה. היא מחפשת את שעת הכושר שלה. היא מחפשת את הצליל שיעורר אותה. היא מחפשת את הדמות, את האדם, את התרבות, כן? את המעשה, את הסביבה האקלימית שתעורר אותה. ואם אנחנו לא שמים לב על הדבר הזה, יכולים למצוא את עצמנו פתאום נופלים לחיקו של חטא מסוים שלא עשינו אותו כבר 10 שנים. 10 שנים. מה, אני עדיין שמה? וואי, 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 לא מאמין, לא מאמין. סיפר לי אחד בצבא, הוא היה עם חבר שלו, כן, הוא היה איזה בחור הסדרניק, שהיה ביחידה קרבית, בחור עדין נפש. עדין נפש. אם אני הייתי מספר לכם שהבחור הזה יכול להרים יד, אם הייתם מכירים אותו, והיו מספרים לנו שבחור כזה יכול לרצות להרים יד על חברו, יהודי, ליחידה, לחדר, לאוהל, לא היינו מאמינים. זה נשמע לנו סיפור בדיה. הבחור הזה שירת בצבא, באחד המצבים הקשים, שהעמידו את כולם בקצה גבול היכולת, כל החיילים. הבחור הזה פשוט הרגיש בתוך תוכו שהוא רוצה לתת אגרוף לחבר שלו. באותו רגע הוא אמר לעצמו, אני משתחרר עוד 5 חודשים, אני חוזר לישיבה. אני לא יוצא מהישיבה. יש בי עוד כוח של כעס. לא רק כעס. יש לי רצון לתת אגרוף לחבר שלי, שישן מיטה לידי, שיוצא איתי לפעולות משותפות. יש לי רצון לתת לו אגרוף? מה קורה בתוכי? כך הוא אמר לעצמו. באותו רגע הוא קיבל עצמו החלטה, ועד היום בית המדרש. אני חוזר לבית המדרש. כמובן, שייך לעולם המעשה, אבל מתוך בית המדרש. עוד לא הדברתי, עוד לא ניצחתי את כוח הרע שנמצא בתוכי. לא ייתכן שאני אגיע למצב כזה. תודה לאל שזה התעורר בי, תודה לאל שזה גילה לי על המקום הרצוני שלי. אני אכנס לבית המדרש ואמשיך את פעולת, כן, הסובליבציה, העידון של הרצונות, עד שאני זכך את רצוני. זו הייתה המסקנה שלו. לכן מזה 3 שנים כבר, מאז שחרורו, נמצא בבית המדרש. הולך ועולה מחי לחי, ברוך השם, כן, מתחתן, מדל גם ילדים, ברוך השם, אבל מתוך בית המדרש, כן, לשלוט על זה. זה מה שאומר הרב פה, וכיוון שעדיין לא מאס הרע לגמרי, יש לה חשוש, יש עדיין קיני מחבלים, הם מוסבים מאחורי, אינני יודע מה, מתחת לאדמה, לא יודע מה, רואים ואינם נראים, לא משנה. אבל חוש הריח אומר לי, שעדיין הם מצויים פה בסביבה, להיזהר. יכולים להפתיע אותך, שאתה לא תהיה מוכן, שתהיה שענה, שתוריד את החולצה, תהיה עם גופיה, כן? ותשכב לנוח את שנת הצהריים שלך, הם יכולים להופיע, תיזהר. יש לחוש שנשאר עדיין עימו מעט, מעט, אבל חזק, איכותי, זה רצון. וחוזר וניאור, כיוון שלא נתבטל לגמרי. כיוון שלא נתבטל לגמרי, כן, יכול להתעורר שוב. הוא בעל נפש. מי שהוא בעל נפש, בעל רגישות רוחנית גדולה, כן, ובאמת יודע לחשב ורוצה לחשב את חשבון עולמו, זה נקרא בעל נפש. מי שרגיש מאוד לשינויי המצבים או למצבו הנפשי, לקוחות הפועלים בתוך נפשו, זה נקרא בעל נפש. מי שהוא בעל נפש, ישים ליבו ושכלו לדעת את אשר לפניו. לדעת, לחוש, לזהות את הרצונות שמצויים בתוכו. לדעת לקרוא להם בשמות. הנה פה יש רצון שהוא שלילי. אמנם רדום, אמנם עצל, אבל הוא מסוגל להתעורר. להתקין תקנות כנגדו, להישמר מפניו. בעל נפש. כן, כן, בעל נפש. זה הפסקה, פסקה ד' עבירה מטמטמת. בואו נראה גם את פסקה ה', אם כבר הגענו לזה. זמן שנותר לנו. פסקה ה' מדברת על סייגות התורה. Okay. יש קשר בין פסקה ד' ו-ה', פסקה ד' דיברה על עבירה מטמטמת. כרגע אנחנו מדברים על הסייגים לעבירה. אחרי שהבנו, כן, את כוח השפעת העבירה, עכשיו אנחנו ממנו נוכל להבין גם את חשיבות הסייגים. סייגים שחזל תקנו, משמרת למשמרתי, כן? עשיתי משמרת למשמרתי. מה החשיבות של הסייגים? מה החשיבות של התקנות שחזל עשו לנו? מה החשיבות של התקנות שכל אחד ואחד צריך להתקין לעצמו? מתוך שהבנו את חומרת העבירות, עד כמה הדברים יורדים עד חדרי בטן, עד כמה משפיעים על עולם הלב, ממילא נבין גם את חשיבות הסייגות. אומר הרב, עניין סייגות התורה אינו מצד עצם האהבה לעבירה. נכון שאיסור הסייג, האיסור עם הסייגות של התורה והתקנות, זה כדי למנוע מן האדם להתקרב אל העבירה. לפי זה יוצא שהסייג אין בו מטעם העבירה ולא כלום. הוא הרחקה לעבירה, אבל אין בו מטעם העבירה ולא כלום. כך יוצא לכאורה, במבט טכני שטחי. אומר הרב, לא, לא נכון. עניין סייגות התורה אינו מצד עצם ההבאה לעבירה, רק אלא שכמו שהעבירה רעה בעניינה, כמו כן כל העניינים שמקושרים בה, בקשר עילה ועלול, רעים בעניינם וכדאי לפרוש מהם מאוד. חידוש גדול. מי שעובר על סייג ותקנה, זה אומר שהוא רוצה בחטא, בעבירה, שאותו סייג שומר מפניו. אם חז"ל קבעו סייגים, כן, לעניין של עריות, שאתה עובר על סייג, זאת אומרת שהשורש פורה ראש ולענה שבתוכך. היינו, אותו רצון לעריות, הוא מביא אותך לסייג, לעבור לסייג. הוא מביא אותך לעבור לסייג. זה לא שאתה עובר על הסייג בגלל שאתה יודע מה, כן, אומר לעצמך, את העבירה אני שונא, ודאי, מה פתאום, מה לי ולעריות? אבל זה סך הכל שמירה שאני לא אתקרב לבור יותר מדי. אני לא אתקרב, זה בסדר, מה לי ולעבירה הזו? לא. אם אתה עובר על הסייג, אתה מחבב את העבירה הזו. והחיבה של העבירה היא זו שמתירה לך את הגדרים ואת הסייגים. באמתלה. היום אומר לך, עשה כך, מחר אומר לך, עשה כך, עד שאומר לך, לך ועבוד, עבודה זרה. באמת הרצון שלך לעבור על עצם העבירה. אבל יצר הרע מנצל את ההכרה הרופסת שלך. את אותה ההכרה הרופסת בסוגיית סייג ועבירה. אתה לא מספיק בקי בסוגיה הזו. אתה לא יודע את הקשר העצמי שיש בין העבירה לבין הסייג. כן? השכל לא מספיק ער, לא מספיק צלול. את הבלבול, את הטשטוש הזה, שנובע בגלל שוחד של יצר רע, כן? מנצל היצר ואומר לך, תעשה הפרדה בין העבירה לבין הסייג. אין קשר ביניהם. ואם יש קשר, הוא טכני בלבד. טכני בלבד. אם תעבור לסייג, תהיה יותר קרוב לבור. אבל זה לא אומר שאתה כבר בתוך הבור. הוא מנצל את הבלבול שלך. אבל אם היית מספיק מוסרי ומספיק אוהב את הטוב, אהבת הטוב הייתה מציגה לך את העבירה ואת סייגיה כחטיבה אחת, שכל חלקיה עשויים מקשה אחת.
כל פעם שאתה מקל על עצמך באיזה משהו, אז אתה צריך לחשוב שיהיה לך פתח לאותה עבירה?
כל פעם שאתה מקל על עצמך, אתה צריך לחשוב על כך, שהרצון שלך בחטא, שאתה בעצם רוצה את עצם החטא, כן? בעצם זו הייתה פעולה של הרצון לחטא. הרצון לחטא סילק את הסייג. מי פעל בתוכך כאשר עברת על הסייג? מי? האם עברת על סייג ותו לא, או האם יש רצון לעבירה, והרצון הזה מקרב אותך אליו, הוא מושך אותך אליו. המשיכה הזו היא מתבטאת דרך שרשרת של התרת גדרים. אבל בבסיס ההתרה של הגדר יש את הרצון לחטא. אם היינו מבינים זה ככה, היינו זרים הרבה יותר בסייג. אם היינו מבינים שבעצם אנחנו רוצים בחטא, וזו הסיבה שעברנו על הסייג, אני חושב שהיינו קצת יותר מזדעזעים. כן.
למה את העבודה הזו החזרות משול החכמים?
לא הבנתי.
למה את העבודה של הסייג חזרות משול החכמים?
כי החכמים הם... למה הקדוש ברוך הוא השאיר את מלאכת הסייגים לחכמים? כי החכמים הם אלו שמחנכים את האומה, והם אלו שצריכים להבחין ולראות מהו המצב המוסרי. מה המצב המוסרי של הכלל? יש מצב מוסרי שבו אנחנו לא זקוקים לסייג ולתקנה. לא זקוקים לסייג ולתקנה. רבן שמעון גמליאל, כאשר הוא הולך על מעלות, כאשר הוא הולך ליד הר הבית ורואה את אשת הנציב הרומי מהלכת על מעלות הר הבית, הוא לא נמנע מלהביט בה. הוא מביט ואומר, מה גדלו מעשיך השם? שהוא מסתכל על יופייה. הוא לא צריך את הסייג הזה. כי אצלו, להביט באישה, זה לפאר את השם יתברך על היופי שהוא ברא. כי המצב המוסרי של רבן שמעון בן גמליאל הוא כל כך נעלה, שההסתכלות שאסורה על כולנו, לגביו, אדרבה, זה פעולה של קידוש שם שמיים. זה פעולה של לשבח את השם יתברך. עד כדי כך. לכן אמרנו שהסייגים הם לפי שיקול דעתם של חכמים, לפי מה שהם משערים את המצב המוסרי של האומה. נכון שהסייגים בדרך כלל נוגעים לגבי כולם, אבל גדולי עולם, מתוך שיקול דעת עמוק, מדויק מאוד, מתוך מדרגתם, הם התירו לעצמם סייגים כאלו ואחרים, כדי להורות מדרגה עתידית שאליה עשוי להגיע עם ישראל כולו, לעתיד לבוא. יש לנו כמה, כן? כמה מעשים וסיפורים כאלה בתלמוד, שמפגישים אותנו עם המדרגה של האדם לפני חטא. והיו אדם וחווה עירומים ולא התבוששו. שאין בושה בדבר, כי זה הכל חלק מההופעה אלוקית. יש כמה מעשים בתלמוד שמפגישים אותנו עם המדרגה העתידית הזו. כך גם עם רב גידל, שהיה יושב בפתח המקווה, ומלמד נשים איך לטבול. שאלו אותו אם הוא לא חושש, הוא אמר שהם נראות לו כאווזים לבנות. רבי יוחנן, שגם כן עשה מעשים דומים, שאלו אותו אם הוא לא מפחד, הוא אמר, אני מזרעו של יוסף הצדיק, שנאמר עליו, בן פורת עלי עין. אני מעל יכולת ההשפעה של הרע עליי. אני יכול לפעול בתוך מקומות שלאחרים הם אסורים. אני יכול לעבוד את השם גם בתוך המקומות האלו. אז חכמים אלו שקובעים לנו את הגדרים ואת הסייגים. יש חז"ל קובעים סייג או תקנה, זה נוגע למצב החינוכי המוסרי של עם ישראל, שיכול להיות תקף במשך מאות ואלפי שנים. מאות ואלפי שנים. עד שהסייג הזה יאבד את משקלו, לא יהיה בו עוד צורך, הוא לא יהיה תמרור עצור בפני עם ישראל. הרבה זמן זה יכול להיות. נכון. נכון. אז עניין סייגות התורה, אם כן, אינו מצד עצם ההבאה לעבירה, אלא מה החומרה של העבירה לסייג, רק שכמו שהעבירה ראה בעניינה, כמו כן כל העניינים שמקושרים בה בקשר עילה ועלול. עילה, הכוונה היא עילה לחטא, שמביא לחטא, עילה ועלול, ראים בעניינם, ראים בעצם מהותם, כי הם למעשה ביטויים והופעות של הרצון לחתור, ואינם רק תחנות אל החטא, אלא הם פועל יוצא מן החטא. וכדאי לפרוש מהם מאוד. המילה מאוד היא מילה מאוד מפליגה, שמורה על צורך עמוק, בסיסי, מהותי, זה נקרא מאוד. בכל מאודיך, הביטוי מאוד זה ביטוי של הפלגה, הפלגה גדולה מאוד. כדאי לפרוש מהם מאוד. כן, אז סיימנו את שני הפסקאות האלו. אז פה האפלה זה לא המציאות. הוא גרם את האפלה, כמו שכתוב, בהרגלו באפלה. ההרגל, הוא גרם את האפלה. בהרגלו באפלה. שם, הסברנו אתמול, שכפל הלשון נובע מזה שקודם כל הוא יצר את החשיכה המוסרית שלו, כתוצאה מן ההרגל, אבל הוא גם לא יכול להיעזר בעובדה שאחרים כן רואים את המציאות. כי מרוב הרגלו באפלה הוא גם לא ישמע לאחרים שיאמרו לו, פה ימינה ושם שמאלה. אז החושך הוא כפול, החושך האישי שלו, והוא גם מחשיך את תודעתם של האחרים. פירוש, כאשר הם פונים ורוצים לתת לו עזרה, הוא טוען שגם הם הולכים בחשיכה. אז הוא מחשיך שתי עולמות. הוא מחשיך שתי עולמות. החושך המוסרי שלו, והוא מטביע את החותם החשוך שלו, גם על תודעתם של הרואים, אלו שכן רואים, ורוצים להראות לעולם ברור, גם כלפיהם הוא טוען, אתם בחשיכה. זה לא יכול להיעזר בהם. כל התמרורים שצועקים לו בלי הרף, זה הכיוון. צוחק עליהם. זה החשיכה הכפולה שדיברנו עליה אתמול. יש אנשים שלמרות שהם בחשיכה, כמו שראינו כאן בפסקה ד', למרות שהם בחשיכה, טמטום הלב קראנו לזה, מתחילים ללמוד ולעבוד, ואז הם לפחות יכולים להושיט יד ולעלות מן הבור על ידי עזרת אחרים. כי הם כבר רוצים לצאת, כי הם התחילו ללמוד ולעבוד. הם כבר יודעים שהם יושבים בתוך הבור. זה מאפשר לאדם להושיט יד ולומר, תעזרו לי. אבל כשאדם הולך במהלך הרגלו, אין את התעזרו לי הזה. כי הוא חושב שבתוך הבור החשוך הזה, כן, שם זה נעת המדבר שלו. שם זה העונג הכי גדול. אנשים שהולכים מחוץ לבור נתפסים בעיניו כאנשים דמיוניים. הוא רואה רק את הצלליות שלהם. נדמה לו שהם משהו לא מציאותי בכלל. בתוך הבור, שם מתרחשים החיים. מה אתם מבינים? אתם יודעים מה זה תענוג? בואי תהי תחתית הבור ותראו מה זה עונג. מתפסים בעיניו כשוטים. כמו שאמרנו לגבי לוט, מכניס אורחים, הכנסת אורחים, אתה השתגד. זה טירוף להכניס אורחים. זה טעות, זה חטא, זה עבירה, זה החרבת עולם. בחיין החיין המילים. לוט נתפס ביניהם כמטורף, כאיש מוזר, תימוני, שלא מבין איך המציאות בכלל פועלת. עד כדי כך. קשה מאוד. קשה. כן. כן.
במידה מסוימת, דבר שהולך בתלה, הוא לא גם אדם שבעצם לא נותן אפשרות שמישהו יעזור לו?
משמע? זה משמע?
עכשיו, במצב כזה, עוד כזה, בכל מקרה, זה לא צריך לדעת, אנחנו יכולים לצאת, תמיד, תמיד יש מישהו שיכול לראות אותו. תמיד יש אפשרות
שבאדם
יכול להיות אותו
בו נתקה. אז מה? תמיד יש אפשרות שאדם יראה את העיוור הזה.
כן.
אז מה?
איך הוא בעצם מוציא את עצמו, איך הוא בעצם יכול להיכנס
למצב כזה שאף אחד לא יראה אותו? לא, יראה אותו. יראה אותו. אבל העיוור, הוא לא רואה ממטר אף אחד. הוא רואה ולא רואה, אתה מבין? הוא רואה, אבל איך אתה נתפס בעיניו? אתה לא נתפס בעיניו כמושיע. אתה לא נתפס בעיניו כמישהו שאפשר שישתמש בשירותיו. מבחינתו אתה לא תמרור. אתה לא תמרור. תחילתו אתה מפריע. לכל הפחות מיותר. ואם תנסה להיות אקטיבי ולהראות לו, אתה נחשב כגורם מפריע שצריך לתורדו מן העולם. עד כדי כמה. הוא ידון אותך. ואם הוא לא יכל לדון אותך לבדו, הוא ייצור קואליציה של אנשים שחושבים כמו, והם יסלקו אותך. הם יסלקו אותך. ואפילו אם מנו אותך שופט, כמו אם לא, שממנים אותו שופט בסדום, כתוב, שמו אותו לשופט. כן? באותו יום שבאו המלאכים להרוס את סדום, שמו אותו כשופט. מינו שופט. לכאורה היית יכול להגיד, שמו אותו שופט, עכשיו יכול לחוקק חוקים חדשים בסדום, לפי תפיסת עולמו האברהמית. לא, שופט מטעם. לפעמים לוקחים את האנשים האלו, שכביכול רואים, ושמים אותם שופטים, כדי לתת הכשר ולגיטימציה, הנה אתם רואים, אפילו השופט הדתי פוסק כמו שאנחנו רוצים. זה נקרא שופט מטעם, חותמת גומי. שמו אותו שופט. מינו הוא שופט עליהם, כך אומר רשי. הם מינו אותו, מטעמם. לקחת גם אותו, ולהכריח אותו לפסוק על פיהם. כן. אבל לא ייתנו לך לפתח. לא ייתנו לך לפתח את צורת החשיבה שלך. עד שתתחולל איזושהי מהפכה. כן. תפקידם של הסייגים זה לא לתת, תפקידם של הסייגים זה לא לתת לרצון הרע שיש בתוכנו. כל אדם יש לו רצון, כן, למעשה עבירה מסוימים. כמו שחזל אמרו, עריות, לשון הרע, כן, גזל. עריות, נפשו של אדם מחמדת. כולם בעריות, רובם בגזל, ומיעוטן, באבק לשון הרע. אבל הנפש האנושית היא נוטה לעבירות מסוימות. הרצון הזה אסור לפרנס אותו, אסור לתת לו מראה, אסור לתת לו עשבים, אסור לפרנס אותו. הסייגים, ברגע שאתה עובר על סייג, זה פרנסה של הרצון הזה. הוא מוצא לו קר נרחב של גירויים כדי שיוכל להתפתח. הוא מתלבש באותם מעשים שמנוגדים לסייגים. כל עבירה על סייג זה עשב בשביל הכבשה הפנימית הזו. הרצון הרע ניזון.
זה
נובע מזה שאתה רואה על סייג. לא, לא. הרצון לניאוף הוא קיים. בוא נאמר שאי אפשר לעשות נגד זה דבר. הוא קיים נקודה. אבל איך הוא יתבטא אצלך? האם הוא יתבטא בצורתו השלילית, הנטייה המינית? האם היא תתבטא בצורתה השלילית? או תתבטא בצורתה החיובית, זה תלוי איזה גירויים אתה נותן לרצון הזה. אם אתה נושא אישה בחופה וקידושין, ואתה יודע מה זה זוגיות, אז הרצון הזה, הנטייה הזאת תתפתח בצורה חיובית. ואם אתה עובר על סייגים, כן, זה יתבטא בצורה שלילית של עריות וניוף, מדי? זה החשיבות של, של, של הסייגים האלה. לא לתת פרנסה לרצונות השלילים האלה. כן. טוב, אולי נעצור כאן. יש כתוב כאן, היום יום שני, תתקיים בעזרת השם.